שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר. היום הוא יום רביעי של השבוע, ואנחנו באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום,
שלום
סמי.
שלום איתן.
מחיר הביטקוין, המטבע הווירטואלי הראשון וגם הכי חשוב, אמנם מתאושש היום ונסחר בעליות בדקות אלה, אבל במהלך השבוע הוא צנח בכמעט 20% לאחר שרשם סי קודם לכן של כמעט, ממש כמעט, $60,000 ליחידה. מדוע? למה? בעיקר בגלל דברים שאמרה ג'אנט ילן, שרת האוצר של ארצות הברית, לפיהם הביטקוין הוא דרך מאוד לא יעילה לעשות עסקים, שהעסקים שם הרבה פעמים קשורים לדברים לא חוקיים, וגם שארצות הברית עצמה בודקת אפשרות להשיק מטבע וירטואלי רשמי. אז האם בכך ג'אנט ילן פוגעת בביטקוין בצורה בלתי הפיכה? אנחנו נדבר על העתיד של המטבע הזה עם דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית שלנו.
ואולי יש גם קצת קנאה במטבע וירטואלי שמתחרה בבנקים מרכזיים, גם בזה ניגע. רובנו יודעים שעסקת השלום עם איחוד האמירויות הייתה עסקה כלכלית, שכללה מכירת מטוסי תקיפה מתקדמים, וגם שבהסכמי אברהם שישראל עשתה עם האמירויות, הייתה התחייבות אמריקאית להשקיע $3 מיליארד במיזמים משותפים עם איחוד האמירויות. אולם טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של אתר זמן ישראל, חושפת שהממשל של ג'ו ביידן הקפיא באופן מעשי את ההשקעה הזו, והשאלה כעת היא כיצד שינוי המדיניות הזה ישפיע על ההסכם כולו ועל היחסים של ישראל עם האמירויות. אז טל תהיה איתנו בעניין הזה וגם קצת בענייני הבחירות הקרבות עם כמה סיפורים מעניינים. אנחנו מתחילים. איתן, אז במצעים של המפלגות מסתדרים כל מיני דברים מעניינים, ובמצע של הציונות הדתית, של בצלאל סמוטריץ', מופיעים כל מיני דברים, וביניהם סעיף, שים לב לסעיף הבא, טיפול ברווקות המאוחרת.
בעיה קשה מאוד.
בעיה קשה, רווקות מאוחרת היא בעיה קשה, כך לפחות על פי סמוטריץ', ואני תוהה איך מטפלים בזה, האם בעצם באמצעות מה שנקרא רגולציה, למשל, להטיל אגרת רווקות מאוחרת. מי שנשאר רווק אחרי גיל מסוים, יצטרך לשלם אגרה. או, לחלופין, אתה יכול לעבוד גם עם גזרים, לא רק עם מקלות. הטבות מס לנישואים מתמידים. התמדת בנישואים, כך הטבה. ואם זה לא יעבוד, אז אפשר לעשות סגר על רווקים שלא יבלו, שישאירו את כל מקומות הבילוי רק לנישואים, וכך יהיה להם מוטיבציה להתחתן. ומילה אולי טיפה יותר ברצינות, אתה יודע, אחד הדברים שרווקים, רווקים מאוחרים מתמודדים איתם, זה ניג'וס של ההורים שלהם, כלומר על ההורים, הסביבה, לוחצים עליהם לא מעט, וזה חלק אולי מהכנסות שכרוכים בבחירה באורח חיים של רווקים, אבל נראה לי שעכשיו הכנס הכי גדול זה שסמוטריץ' מנג'ס להם, ופתאום גם לא יש מה להגיד על הבחירות של אנשים, להתחתן, להיות רווקים, להתגרש, להחליט מה בא להם לעשות עם חייהם.
טוב, את ענייני הרווקות המאוחרת אני משאיר לך, למרות שלא נראה לי שאתה סובל מהבעיה הזאת כרגע, אבל
אני לא מענף.
לעולם אין לדעת מה יקרה בעתיד. אני רוצה לדבר דווקא על אדם נוימן. אנחנו זוכרים אותו.
WeWork.
הוא האיש פרץ לחיינו כאשר לקח רעיון די פשוט של לזכור משרד, ואחר כך לעשות לו בעצם סוג של שכירות משנה לחללים קטנים, איזשהו עסקה חודשית, אתה יכול להסתובב, יש לך חדר קטן משלך, שולחן משותף, ברז בירה בחינם, וזה נהיה מפלצת די גדולה בשם WeWork עם מאות ואולי אלפי משרדים בכל העולם ובכל בירה שאפשר לחשוב עליה. אנחנו כבר כתבנו לפני שנתיים שהדבר הזה נראה קצת מפוקפק, זאת אומרת, לא נראה שעסקת הנדלן הזו באמת צריכה לקבל מכפילים של חברת הייטק, למרות שהיא מותגה בתור משהו כזה, ממציאים מחדש את עולם העבודה, טכנולוגיה,
לייפסטייל,
האובר, האובר של, של המשרדים, תקרא לזה מה שאתה רוצה. ואז לפני קצת יותר משנה, פתאום החברה הזאת פרסמה תשקיף, עם כוונה לצאת לבורסה ולהנפיק לפי שווי של, אז נקבו ב-47 מיליארד דולר, החתמים אפילו דיברו על $60 מיליארד, אלא מרגע שהתשקיף באמת יצא, ואנשים קראו מה יש בפנים, וראו איזה הפסדים אדירים יש בחברה הזאת, ואיך היא מתנהלת בצורה של, בוא נגיד, ממשל תאגידי מאוד מפוקפק, עם סיפורים עסיסיים על, אתה יודע, גרס בתוך הקונפליקס במטוס הפרטי, ועד בירה ואלכוהול וצעקות בישיבות הנהלה, ו... ודי מהר, עוד הרבה לפני הקורונה, הסיפור הזה התרסק לחלוטין, ההנפקה כמובן בוטלה, ופתאום התברר שכל החברה הזאת, המודל העסקי שלה עומד בסימן שאלה, לא ברור אם בכלל היא יכולה להרוויח בצורה שהיא עובדת, וקצת שכחנו מזה, אדם נוימן עזב את ארצות הברית, עבר לגור קצת בארץ, אולי חזר בחזרה, הוא עצמו כנראה נשאר מיליארדר מהפרשה הזו.
אולי זה כל הסיפור, אתה אומר, אחרי כל ההרפתקאות האלה, בסופו של דבר, אם אני נשאר מיליארדר, מה אכפת לי מה קרה לחברה?
כן, זה אחד התעלומות של העולם העסקי הקפיטליסטי, איך בן אדם יכול להיכשל בצורה כל כך מחפירה, מצד אחד לשרוף כל כך הרבה כסף, של בסופו של דבר חוסכים, נכון שהוא קיבל את הכסף מכל מיני קרנות כאלה ואחרות, אבל הם קיבלו את הכסף מחוסכים, למזלנו בעיקר חוסכים אמריקאים ולא ישראלים.
לא, אבל יש פה עניין של בעיית שכר ועונש, אתה אומר, אין פה עונש אמיתי.
לחלוטין, לחלוטין. בעניין הזה של תמריצים זה בכלל מעודד אנשים להמשיך לעשות דברים כאלה ככל שהם יכולים ויש להם לפחות את הקריזמה ואת הכישרון הרטורי לבנות את זה, אבל אני מדבר על זה דווקא עכשיו, מכיוון שאתמול פורסם בוול סטריט ג'ורנל החברה הזאת היא חוזרת, ויש איזה מסע ומתן בין אדם נוימן לבין סופטבנק, ובהנהלה של משקיע ידוע בשם מסיושי סן, כדי לגמור את העניינים והסכסוכים ביניהם, כדי שאז יוכלו להנפיק בשבועות הקרובים את WeWork, באמצעות מיזוג לתוך חברת שלד בורסאי, מה שנקרא באנגלית ספאק, או חברת צ'ק פתוח, לפי שווי של 10 מיליארד דולר. ואני תוהה איך לוקחים את החברה הזאת עם הדוחות שלה מלפני שנה וחצי, שוודאי נפגעו או לפחות לא השתפרו במהלך הקורונה, כשאף אחד לא נכנס למשרדים ואנשים נשארו בבית, ומנפיקים את זה, או מנסים להנפיק את זה, או מצליחים להנפיק את זה שוב לפי שווי הזוי, לטעמי עוד ראייה לקצף ולבועתיות של השווקים בעת הזו.
כן, בהחלט נראה ככה, ואני רוצה לזרוק אותך לאיזה בועה קצת יותר ישנה, הסיפור של אליעזר פישמן, אתה זוכר ב-2006 את אותו הפסד ענק שהוא צבר כתוצאה מזה שהוא אימר על ההשקעה בלירה הטורקית, צבר הפסדים של מאות מיליוני דולרים, ובעצם נוצרו לו הפסדים שגרמו לחריגה מסגרת האשראי. אז בימים אלה מתפרסמים פרוטוקולים של ישיבות בבנק איגוד, שנעשו באותה תקופה, מסגרת איזשהו הליך של תביעה נגזרת שמתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וכך אתה נחשף בעצם לשיחות בין המנהלים והדירקטורים בבנק על השאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ויש שם שתי דמויות מעניינות בסיפור הזה. הראשון זה יושב ראש בנק איגוד באותה תקופה, זאב אבלס, שהוא אגב פעם היה המפקח על הבנקים.
בכבודו בעצמו.
בדיוק. ויש את יצחק מנור, שהוא אחד מבעלי השליטה בבנק איגוד, שהוא דירקטור, והוא מאוד חשדן כלפי כל הסיפור הזה של פישמן. הוא חושב שהיה צריך לעצור את זה מזמן. אבל דווקא אבלס, שאמור להיות זהיר, ואמור להיות שמרן, ואמור להיות מפקח בגישתו, הוא טוען, נהגנו בתבונה, ואני מקווה שפישמן יחזיר את הכסף. והוא גם אומר משהו שככה מאוד מטריד, וזה בעצם הבעיה המרכזית עם אליעזר פישמן. אומר שם אבלס שהבנקים לא ימהרו להפיל את פישמן, משום שיש לזה השלכות מאוד מאוד דרמטיות על מערכת הבנקאות. כלומר, אותו אפקט הילה שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד שנים, בא לידי ביטוי בזה שאומר את זה אבלס. הוא אומר, מכיוון שהמשמעות של הליכים כלפיו, כלפי פישמן, מרחיקי לכת לגבי כלל מערכת הבנקאות, אז אני חושב שהבנקים לא ינקטו צעדים שיפילו אותו. אגב, הוא צדק. מי שיפיל אותו בסופו של דבר זה רשות המיסים, שאמרה לו, בוא, תשלם את החוב שלך. והדבר באמת שאפשר ללמוד מכל הסיפור הזה, זה שהבנקים הביאו את פישמן למצב שבו באמת הוא היה גדול מכדי ליפול, איש לא העז לפעול נגדו, וכולם הסתכלו על זה שזה באמת בעיה מערכתית, שהם ניפחו את הבלון הזה, ניפחו אותו כל כך, שהם לא מסוגלים להתמודד
זהו,
עם זה.
זהו, אז אנחנו משתמשים במילה בועה בצורה די חופשית בזמן האחרון, לאור מה שאנחנו רואים בשווקים, אבל אין ספק שהתופעה של בנקאות למקורבים והתופעה באופן ספציפי לגבי פישמן, זאת הייתה סוג של בועה שהסכימו לתת לו פעם אחר פעם אשראי נוסף, לגלגל את האשראי שלו, לא לקחת אותו לבית המשפט ולגבות את החובות חזרה. וכשאתה שואל את עצמך למה, אז תשובה אחת שאתה נותן זה איזשהו אולי חשש לקריסה שלו ולפגיעה בחובות המסופקים של כל הבנקים, אבל אני אתן לך עוד גורם, לדעתי חשוב אפילו יותר, וזו העובדה שבכל מהלך התקופה הזו, לאליעזר פישמן הייתה החזקה בכלי תקשורת, שנקרא גלובס, וגם החזקה חלקית בכלי תקשורת נוסף, שנקרא ידיעות אחרונות, ואנחנו יודעים מכל מיני עדויות כאלה ואחרות, שבעצם הבנקאים חששו מאוד להתעמת, וללכת מה שנקרא ראש בראש, עם בן אדם שמחזיק בעיתון כלכלי חשוב, פשוט כי הם חששו שאולי העיתון יתחיל לחפשפש גם בעניינם שלם, או להיות עוין כלפם, או לכתוב עליהם. כולנו יודעים שלכולם בעולם הזה, גם של הבנקאות, יש שלדים בארון, וכשיש לך כלי תקשורת חשוב בעולם הכלכלי, אז תמיד יש לך איזשהו סוג של שוט של אתם אל תתעסקו איתי ואני לא אתעסק איתכם.
כן, זה נכון, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל היה פה עניין נוסף. הם פשוט נתנו אשראי, הם טעו, הם לא דאגו לתחום את זה, את מסגרות האשראי, במקום שבו באמת מגן עליהם מפני האימורים של פישמן, והם פשוט נפלו יחד איתו. והם ידעו שברגע שהם יפעלו נגדו, גם ערוותם תחשף, וזה באמת מה שקרה בסופו של דבר. הם פעלו כאן בקטע של בוא לא נעשה רעש, ובסופו של דבר הרעש היה הרבה יותר גדול ממה שהם חשבו שהוא יהיה. זה, אני חושב שזה לקח חשוב, נכון שהסיפור הוא ישן, אבל זה לקח חשוב גם לגבי העתיד, לגבי גבולות הגזרה שבהם בנקאים פועלים. כלומר, הם עושים טעות, ואז כדי להצדיק אותה, הם מגדילים את הטעות, זה, ואז זה, המחיר הוא הולך וגדל.
זה נכון, אבל אנחנו ראינו אותם בכל זאת פועלים מול אנשי עסקים מסוימים, גדולים ככל שיהיו.
נטולק לתקשורת.
אבל נטולק לתקשורת, והם פעלו נגד בני שטיין, והם פעלו נגד לוייב, והם פעלו נגד שורה של אנשים, זיסר וכן הלאה, אבל כשזה הגיע לפישמן, הבעלים של גלובס, הם לא פעלו. כשזה הגיע לנוחי דנקנר, הבעלים של מעריב, איש בעל השפעה על עיתונים אחרים, הם לא פעלו. כשזה הגיע לעניינים של תשובה, הם היו בכל זאת מאוד זהירים. תשובה מחזיק בערוץ 12, וניסה לא פעם ולא פעמיים לקנות עיתונים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שני מועדונים. אנשים שיש להם כלי תקשורת, או שהם בעלי השפעה משמעותית על כלי תקשורת, וכל האחרים.
כן, אז זה מה שנקרא גדולים מכדי ליפול, ובעלי כלי תקשורת מכדי ליפול.
בדיוק.
יפה, הלאה.
I don't think that Bitcoin, I've said this before, is widely used as a transaction mechanism. To the extent it's used, I fear it's often for illicit finance. It's an extremely inefficient way of conducting transactions, and the amount of energy that's consumed in processing those transactions is staggering. But it is a highly speculative asset, and you know, I think people should beware. It's can be extremely volatile, and you know, I do worry about potential losses that investors in it could suffer.
שלום לדפנה מאור.
אהלן.
עורכת החדשות הגלובליות שלנו, אנחנו פה מדברים בשבועות האחרונים על הביטקוין שעולה ועולה 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 ועולה, וכל מה אנחנו אומרים מתי זה כבר ייפול, ואז הנה באה גברת אחת, אולי הגברת הכי חשובה בעולם הכלכלי היום, אומרת כמה מילים, והביטקוין קורס ב-20%. מי הגברת ולמה הוא קרס ומה היא אמרה?
אז ג'אנט ילן היא שרת האוצר של ארצות הברית ולשעבר נגידת הבנק הפדרלי. אני חושבת דווקא התפקיד הקודם שלה היה יותר חשוב, אבל מאחר שהיא בעת שני תפקידים, אז אפשר לתת לה את התואר שהענקת לה.
היא הולכת לבזבז עכשיו צ'ק של $2 טריליון במסגרת התוכנית של ביידן. אני חושב שזה סכום לא רע שישמור על החשיבות שלה במערכת הכלכלית.
נכון, שרי האוצר הם אנשים יותר משפיעים משהיו בזמן שהיא הייתה נגידה. על הקורונה והתמריצים שהם יושבים עליהם. הנקודה היא כזו, אנחנו התכנסנו כאן לדבר קצת על ביטקוין, שהוכפל בערך פי 5 תוך שנה, הגיע לכמה, $56,000 כמעט, מטבע דיגיטלי, מורכב, קצת מסתורי, שוק לכאורה למשקיעים מתוחכמים, ומאוד תנודתי. האנשים שהשקיעו בו כאמור לפני שנה התעשרו, אז למה לא להשקיע בביטקוין? למה בכלל אנשים רוצים את הביטקוין הזה? אפשר לחזור צעד אחד אחורה. ביטקוין זה מטבע מבוזר. לא בנק מרכזי, לא משרד אוצר, לא מלך או איזושהי ממשלה ריבונית הכריזה עליו, זה משהו שנסחר בין אנשים, משהו כאילו שרק או לא שיתופי.
כן, שהוא אגב גם התנהג בשנה האחרונה בצורה די מנותקת משנת הקורונה וכל המשברים הכלכליים. יכול להיות שאפילו הרוויח משנת הקורונה, כי הוא נחשב לאיזה משהו אלטרנטיבי לפעילות הממסדית של בנקים מרכזיים וממשלות.
סמי, אם אתה תוכל להגיד לי למה הוא כן קשור, אני באמת אודה לך. מכיוון שבניגוד אפילו לזהב, שנחשב רק מסורתית לדרך להגירת כסף ושמירה על ערכו, השימוש שלו היום הוא נגיד מוגבל, אבל עדיין יש בו איזשהו ערך שימושי, עדיין תכשיטים ומטיל לזהב, ובנקים מרכזיים קונים אותו כדי לשמור על הכסף שלהם. ביטקוין אין לו את כל הדברים האלה, אין לו איזה ערך אינהרנטי.
בין שלושתנו יש הסכמה שאף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול להסביר כלכלית אמיתית מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא ביטקוין, איזשהו סוג של תוכנת מחשב שאנשים חושבים, מרגישים אחד לשני שיש לזה ערך, אז נוצר לזה ערך. אבל כשטוענים שזה מטבע, ואנחנו כותבים שזה מטבע, מטבע דיגיטלי, מטבע קריפטוגרפי, מטבע וירטואלי, זה בעצם לא מטבע. כשאנחנו מדברים על מטבע, צריך שיהיה לו שלושה דברים. צריך שהוא יהיה יציב פחות או יותר, צריך שהוא יהיה משהו שאפשר להשתמש בו בשביל לקנות ולמכור דברים, וזה משהו שאפשר גור ערך באמצעותו.
ושאנשים מאמינים בו.
אבל שלושת הדברים האלה לא מתקיימים, לפחות לא במלואם, אצל הביטקוין. הוא תנודתי מדי בשביל באמת שיחשב בתור יחידת ספירה. אי אפשר לשמור בו ערך, כי הוא עולה ויורד כל הזמן, ואי אפשר באמת לקנות בו שירותים ומוצרים בצורה חופשית בכל מקום.
למעט דבר אחד.
בסדר, למעט הסיפור של טסלה שמקבלים עכשיו.
לא, למעט דבר אחד, שאנשים החליטו שהם רוצים להשתמש במטבע הזה. אגב, גם השטר של $100 אתה יודע, הערך הכלכלי האמיתי של שטר של $100 הוא כמה אגורות כנראה. אבל אנשים החליטו שעל הדבר הזה השווי שלו הוא $100. אז יכול להיות שאנחנו עכשיו בתהליך שבו העולם מחליט.
אני רוצה לדייק את מה שאתה אומר, ותכף נחזור אלייך דפנה. העובדה של השטר הזה יש ערך היא תוצאה של הקשר בין השטר הזה לבין השלטון הריבוני. מאותו רגע שהשלטון הריבוני אמר של השטר הזה יש ערך, ומאותו רגע שהוא קבע חוקים ומאות ואלפי רגולציות לבנקים שמחזיקים את הדבר הזה, זה האקט שגרם למטבע להיות בעל ערך בעיני הציבור. אין את זה, ואפילו באופן הגדרתי אין את זה, לביטקוין שמתפאר ומתגאה בזה שהוא לא קשור לשום מדינה, ואף מדינה ריבונית לא נתנה לו גיבוי, ולכן הוא יותר יציב או פחות תלוי בקפריזות של פוליטיקאים. אבל זה דבר והיפוכו. עצם העובדה שהמדינה נתנה לזה את הגושפנקה, זה מה שיוצר את הערך של הכסף, והשטר שיש לך בארנק שווה משהו. לביטקוין אין את זה.
הערך, השטר של הלירה סטרלינג כתוב עליו בחתימת הוד מעלתה המלכה, שהיא מתחייבת לשלם למחזיק שטר זה שווה ערך של לירה סטרלינג בזהב. סטרלינג זה כמובן שם כסף.
כן, טוב, זה כבר לא קיים, הקשר האמיתי הזה, מאז שנות ה-70.
כן, נכון, נכון, אבל זה כתוב על זה. זאת אומרת, מישהו פה שאתה סומך עליו לכאורה מבטיח לך שתקשיבו. יש לנו פה את שרת האוצר, היא חתומה על דולרים. ליטרלי היא חתומה, היא ממש חתומה עליהם, על הדולרים שמודפסים. ומה היא אומרת על ביטקוין? אמצעי בלתי יעיל בצורה קיצונית לניהול עסקות. עכשיו, ביטקוין, המטרה שלו בעצם זה לייעל עסקות. זה מה שהם אומרים, יש לנו את הבלוקצ'יין, שזו הטכנולוגיה, שזה מבוסס עליה, התוכנה, וזה אמור לייעל אותה. היא הזכירה גם את השימוש שנעשה במטבע בפעילות לא חוקית, אבל אני חייבת להגיד, זה לא נכון רק לביטקוין, זה נכון, נכון גם לסוגים אחרים.
גם בכסף רגיל יש פעילות לא חוקית, נכון.
כן, היא אומרת, הביטקוין אינו משמש באופן רחב כמנגנון עסקות.
כן, דפנה, אבל היא אומרת את זה משום שזה מה שהיא חושבת באמת בצורה אובייקטיבית, או משום שהיא רואה בביטקוין כמו עוד כמה אנשים שעומדים בראש המערכות הכלכליות הממוסדות, בנקים מרכזיים, משרדי אוצר וכו', היא רואה בו תחרות, או מעבר לתחרות, היא רואה בו גורם משבש ומעוות כלכלות.
אמנם היא לא ראש הבנק הפדרלי ולא אחראית על יציבות המערכת הפיננסית, אבל זה מעייניה נמצא איפשהו, ויכול להיות שהיא מפחדת שהביטקוין יגרום לאיזשהו שיבוש אצל המשקיעים, יגרום לספקולציות בועות והפסדים, אבל בוודאי שהיא מתנגדת לביטקוין, מכיוון שהיא באה מהממסד הכלכלי. והממסד הכלכלי באמת לא מאמין בדבר הזה. אבל מצד שני, יש לנו בנקים מרכזיים, סין, שוודיה, והחשוב שבהם הבנק המרכזי של אירופה, שרוצים להנפיק מטבע דיגיטלי משלהם, מטבע כזה מבוזר, אבל שהוא בעצם נתון תחת שליטתם. עכשיו, איך זה עובד בדיוק ומה קורה? לא ברור. מה שאני יכולה להבטיח לך, שאם הם יעשו את זה, אז אדם מהרחוב, אדם מהשורה, אדם מהיישוב, יסמוך יותר על מטבע כזה מאשר על מטבע ביטקוין שהוא שמע עליו, שהוא מלהיב ונהדר. הביטקוין משמש עכשיו כהשקעה ספקולטיבית, הוא לא משמש כאמצעי תשלום. זאת אומרת, הוא משמש, אבל זה בשוליים לגמרי.
אבל הוא כן מספק את התאוות בצע של הרבה מאוד אנשים שרוצים כן. רווחים מהירים. יש פה בכל זאת איזה משהו פנטזיונרי.
אבל זה משהו אחר לגמרי. במובן כן. הזה הוא לא מטבע, ובאמת סיברו אותו בתור השקעה כמו סחורה או משהו כזה. זה השקעה ספקולטיבית. שוב, אני לא, לא מדברת על מה הוא אמור להיות. אני אומרת כרגע, אנשים רוצים ביטקוין, כי אם אתה קונה את הדבר הזה, שזה כמו, יכול להיות כמו צבעוני הולנדי, אתה יודע שהמחיר שלו יעלה ואתה תרוויח.
אני חושב
לא סיבה להיות, לקנות מטבע. בדרך כלל אנשים רגילים לא קונים דולרים כדי שהדולר יעלה פתאום ב-20% ויתאפשרו מזה. הם קונים דולרים כדי להשתמש בהם, לקנות דברים בדולרים. אתה לא קונה ביטקוין כדי להשתמש בו, כדי לקנות דברים שנקובים בביטקוין. הטסלה זה גימיק, בואו. ומשחקים של אילון מאסק. אני לא יודעת אם הוא מאמין בביטקוין.
הוא גרם לעלייה, הוא גרם לירידה פתאום כשהוא אמר שזה נראה לו פתאום גבוה. איך אתה יכול להחליט מה זה גבוה? מה, 20 אלף דולר זה היה נמוך ו-60 אלף דולר זה גבוה? העלייה של הביטקוין, לדעת הרבה מאוד אנשים, כולל האנשים באולפן הזה, ואני חושב שגם את, קשורה מאוד לתופעה שנקראת FOMO, F-O-M-O, הפחד להישאר מחוץ לחגיגה והקנאה בחברים ובמכירים שלך שהשקיעו בביטקוין והרוויחו ועשו סיבובים יפים.
מה שאתה לא תעשה בחמש שנות עבודה.
ואולי הם רצים עכשיו לחדר התצוגה של טסלה בפתח תקווה ומזמינים מכונית חדשה. בפועל, יש כאן איזשהו משהו שאין לו ערך פנימי ברור. זה ברור שהוא תוצר של מניפולציה של קבוצה לא גדולה של גופים שמחזיקה ברוב הסחורה הזו. הוא לא מטבע, הוא לא נייר ערך, הוא לא עונה על שום הגדרה כלכלית של נכס פיננסי מהדברים שאנחנו מכירים מהעולם הישן. הוא מאוד מאוד תנודתי, לא ברור אם הוא בכלל נכס אמיתי, ועכשיו זה בסדר גמור שאנחנו חושבים ככה ואולי אנשים אחרים חושבים אחרת, אבל באה שרת האוצר של ארצות הברית, זאת אומרת הממשל האמריקאי, והיא אומרת שהעסק הזה מאוד תנודתי ולא יכול להיחשב כמטבע, העסק הזה משמש בעיקר לפעילות פלילית, היא מוסיפה גם שהעסק הזה, הקריאה של המטבעות, צורפת אנרגיה וצורכת אנרגיה כמו מדינה קטנה, ניו זילנד או ארגנטינה או ישראל או מה שזה לא יהיה, כך שיש לזה גם פגיעה מאוד משמעותית בעצם לצורך העניין בכדור הארץ. אני חושב שזה אקט שיש לו משמעות מאוד גדולה על הביטקוין ועל הלגיטימיות שלו לעתיד. אני חושב שזה מערער אותה לטווח ארוך.
אי אפשר להתווכח אבל בסופו של דבר עם המומנטום כרגע, בגלל שהרבה דברים שקורים עכשיו בשווקים לא מחוברים למציאות כלכלית, כולל מניות, וזה דרך אגב לחלוטין באשמתו של הבנק הפדרלי שמציף את השווקים בכסף. ביטקוין אולי מקרה קיצון, אבל אי אפשר לזלזל בו בגלל זה. זאת אומרת, המומנטום הזה עומדים אחוריו אנשים, גם אם נגיד שהם קאט, של אנשים שמאמינים, לא שהם יודעים. אפשר להגיד במידה אולי פחותה את זה גם על הרבה השקעות אחרות. ולכן אנחנו לא נקבור את הביטקוין, בטח לא אנחנו ואפילו לא ג'אנט ילן, כי כמו שאיתן אמר, כשהיא מטילה את קולה פה במשוואה, אז מקשיבים לה קצת יותר מאשר לאנליסטים אלה ואחרים.
אז זו השאלה לסיום, דפנה, האם ג'אנט ילן תסתפק בהצהרות כאלה, כשקצת ככה מורידות את ערכו של הביטקוין, או שהיא תעשה משהו מעבר לזה, כלומר ממש צעדים רגולטוריים, מגבלות וכדומה?
טוב, ילן עכשיו לא אחראית על זה, אבל היא לא תחפש להתחרות בביטקוין כמו הבנק המרכזי של אירופה בזמן הקרוב, בגלל שיש את הדולר, ואני חושבת שארצות הברית אין להם את האינטרס שיש לאירופאים ליצור איזשהו משהו שיגרום, נגיד, שהיורו יהיה שימושי יותר בעולם או מוחזק יותר. מדי פעם הם יזרקו איזשהו משהו על זה, על מניפולציות במניות, על בועות אלו ואחרות.
כלומר, מילים בשלב הראשון, לא מעבר למילים.
כן, ואנחנו יודעים איך זה ייגמר בסוף, רק שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה.
כן. יפה. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
שלום לטל שניידר.
היי,
איתן,
היי,
סלמי.
הכתבת המדינית והפוליטית של אתר זמן ישראל. אנחנו רוצים להתחיל עם סקופ קטן, או אפילו יותר מקטן, שפרסמת אתמול, בקשר להסכמי הנורמליזציה, למעשה הסכמי השלום בין ישראל לבין איחוד האמירויות. אנחנו כולנו כבר למדנו שיש בהסכמים האלה רבדים של עסקים ושל עסקאות נשק ושל מטוסים ושל כספים, אבל באופן ספציפי יש שם גם התחייבות אמריקאית להשקיע כמה וכמה מיליארדי דולרים במסגרת שיתופי פעולה, ומה שאת מספרת עכשיו זה שבעצם הממשל החדש, שאיננו הממשל של טראמפ, ודי מתעלם ממה שטראמפ עשה, או אפילו מפרק את הדברים שטראמפ עשה,
לא אף על זה.
מייבש, לא אף, מקפיא את החלק הכלכלי של ההסכם הזה. אז ספרי לנו על זה, אבל בעיקר גם על איך הדבר הזה יכול להשפיע בעתיד על כל ההסכם הזה.
נכון, אז למעשה מדובר בקרן אברהם, קרן בסך 3 מיליארד דולר, שהוקמה ממש ביום שהם חתמו ככה על ההסכמים, והרעיון היה להקצות כספים לאזור בצורה של בנק מימון פיתוח, זאת אומרת הלוואות פיננסיות, ולא בצורה של USAID, שזה קרן של מענקים, של גרנטים. זה גישה חדשה של ממשל טראמפ, שבא בעצם להגיד, אנחנו רוצים לעשות עסקים באזור עם פיתוח, כי אנחנו רוצים לתת קונטרה לסינים, ואנחנו לא רוצים לתת רק מענקים וחייבים לעבוד אז עם קבלני משנה אמריקאים, אלא אנחנו רוצים באמת לעבוד בצורה עסקית עם רווחים.
לחשוב כלכלי, מה שנקרא, לא רק לחשוב מדיני, פוליטי וכו'.
נכון, וזה גוף, הם עשו שם איזשהו גוף חדש שקוראים לו DFC, Development Finance Corporation, וזה גוף שלא היה קיים לפני כן בממשל אובמה, ואת הגוף הזה הם היום בעצם מייבשים, זאת אומרת, זה הגוף שביידן מייבש, ודרכו גם מתייבש את אותה קרן של 3 מיליארד דולר שהקצו דרך אותו הגוף.
אבל המטרה היא לייבש את זה לתמיד, או מה שנקרא, תן לי את הזמן לחשוב, אני לא מחויב לשום דבר של טראמפ, זה משהו טקטי או משהו, איך נקרא לזה, אסטרטגי בעצם?
זה קצת עוד מוקדם, צריך להגיד, עבר רק זמן קצר, אבל ממשל ביידן בעצם סיבט ויש אלפי משרות שהם מינויים פוליטיים, ודווקא את ה-DFC הזה, שזה גוף, אמרתי לכם, שהוא נועד גם לתת קונטרה לסין, שזה יעד גם של ממשל ביידן, צריך להגיד, דווקא הגוף הזה לא קיבל ראש חדש, ויחד איתו גם קרן אברהם, שנמצאת באותו הגוף, שבה בראשה עמד אריה לייטסון, גם היא לא קיבלה ראש חדש. עכשיו, פה זה חבל, זה בעצם פספוס אמריקאי, למה? כי אוקיי, בסדר, אריה לייטסון הוא הצד של הרפובליקני, והוא אוהב טראמפ וכו', אבל הוא הספיק פה לעשות עבודה, וזה עבודה לא, לא, זאת אומרת, זה עבודה חשובה סך הכל. אנחנו בארץ ראינו את הסכמי אברהם, ולמעשה לא היה לנו כמעט ביקורת עליהם, אולי בחלק מהצדדים, אבל בגדול אהבנו את הקשרים החדשים שיצאו לאור, ואת ההזדמנויות העסקיות, ועבור ישראל ראינו שיש פה הרבה אפשרויות. ופה יש בן אדם שהוא איש של השגריר דיוויד פרידמן, והוא אמנם ככה ראש עסקי ממולח, אבל גם יכול לעשות פלט סך הכל, ואני, במחקר, התחקיר הקטן שפרסמתי, אני גם יודעת פה, היה מסכים אם היו פונים אליו כמובן להישאר, אבל בגלל שזה מינוי פוליטי, הוא מה שנקרא הציע את התפטרותו, זאת אומרת קם והלך, והם לא לקחו אף אחד אחר כרגע, ולדברים האלו יש דינמיקה, אם לא יקחו את ההסכמי אברהם האלו וימשיכו ככה במגמה, אז חבל סך הכל, זאת אומרת יש פה הרי זה כבר מעבר לאיחוד האמירויות ובחרן, יש סודן ויש מרוקו, וזה מתקדם בצורה מעניינת, ואני גם בגישה שלא כל דבר שעשה טראמפ צריך לזרוק, צריך להסתכל עניינית, ואני חושבת שאין מחלוקת בישראל שההסכמים האלו יכול להיות להם הצדדים נהדרים עבורנו ולא רק עבורנו,
אבל תאמרי לי, הרי אנחנו יודעים שאחת המוטיבציות, אולי המוטיבציה המרכזית של הבכירים באמירויות הייתה עסקת המטוסים וההבטחה האמריקאית להשקיע כסף. אנחנו יודעים דרך אגב עכשיו ששר האוצר לשעבר, אנחנו דיברנו עכשיו באייטם אחר על שרת האוצר האמריקאית ג'אנט ילן, היא החליפה את שר האוצר סטיב מנוחין, ואנחנו קוראים שאותו מנוחין מעוניין עכשיו להקים איזשהו קרן השקעות פרטית יחד עם גורמים באמירויות ובמדינות המפרץ. זאת אומרת, הם ראו בזה חלק מרכזי מהעסקה, ההתקרבות הזאת לארצות הברית. אם ההתקרבות הזאת מתקררת, נעצרת, אז כל המוטיבציה של השייחים באמירויות לעשות עסקים עם ישראל גם היא נפגעת?
לא, אני לא חושבת, אבל פה יכול היה להיות
לך
מימון שהוא מגיע עם בנקאות אמריקאית ונותן גב לפרויקטים,
ואז אתה יכול להכווין את הפרויקטים לנושאים שיש לך אינטרס, בוא נגיד, לא רוצה להגיד חברתי, אבל כן אינטרס אזורי. ואגב, פה גם הביקורת על הקרן, שלא תחשבו שאנחנו רק מחמיאים פה, הקרן הזאת היא הספיקה בשלושה חודשים לעיין בכ-250-260 עסקאות, אתה יודע, ממש פרזנטציות שקיבלו, ובחרה 15 עסקאות, העבירה אותם כבר לתהליך המימון, שכרגע לא קורה כמו שאמרנו, אבל מה מפריע לנו פה? שהם עשו את הכל בחוסר שקיפות. הם לא הוציאו כל קורא. אף אחד לא יודע מה היו הקריטריונים העסקאות. אף אחד לא מבין איך הוחלט על ה-15 עסקאות. ממה שאני הצלחתי לברר, אגב, לא הסכימו בשום צורה לתת לי את הפרטים, לא של אלו שזכו להיות ה-15, ולא הסכימו לתת לי את הגובה, וגם לא מה הפרויקט, מה תוכן הפרויקט. אבל כן הצלחתי לברר שמדובר בלפחות 5 פרויקטים של תשתיות, ו5 פרויקטים של מה שנקרא food security, ביטחון תזונתי, ועוד 5 פרויקטים של עסקאות מימון. זאת אומרת, בנקים, אתם יכולים כבר לדמיין, בנק מהאיחוד האמירויות או איזשהו קרן און שרוצה להיכנס ובעצם לגלגל כסף, כמו ש...
כן, אבל אנחנו בהכירנו את טראמפ ואנשים שמסביבו, אנחנו יכולים גם לדמיין שלא מעט אנשים מהמעגלים של טראמפ הם נהנים ישירים מהעסקאות הללו, זה בהחלט שווה חפירה ונבירה, ואני מוכן לאמר שיעלו סימני שאלה על חלק מהעסקאות הללו, אבל את יודעת מה?
אני בטוחה גם.
בואי נדבר קצת, את יודעת, פחות מחודש לבחירות כאן אצלנו, אז נשים רגע את הסכמי אברהם בצד ונדבר קצת על מה שקורה פה. ממש בשבוע הזה נפתח איזשהו דיון די ער על הנושא של מס ירושה, קצת בעקבות הצוואה של משפחת שטראוס, קצת בעקבות כתבות שלנו על הנושא הזה באופן כללי, ואנחנו שמנו לב בעצם שאף פוליטיקאי בישראל לקראת הבחירות הללו לא שם את הדבר הזה כאג'נדה שהוא תומך בו על השולחן. את מכירה היטב, הרבה יותר טוב ממני ומסמי, את הפוליטיקאים שמתמודדים עכשיו לבחירות. השאלה היא נורא פשוטה, האם יש פוליטיקאי שאין לו חברים עשירים?
תראו, זה דבר מדהים. אני תמיד הייתי שואלת הרבה פעמים בשיחות, גם עם הליכוד וגם עם משה כחלון למשל, מה קורה עם מס הירושה? כי בעצם, כשבליכוד מדברים על צדק חלוקתי ועל הנושא של מזרחים ואשכנזים, אז ברור שלתקן עיוותים מסוימים, אתם יודעים, באמצעות תורת המס, אתה יכול להציג צדק חברתי ולעשות תיקונים היסטוריים לדברים שאנשים אולי לא אשמים בהם, אבל הם בכל זאת תוצר לוואי של האופן שבו קמה המדינה. ירושות, אתה יודע, מי שיכול לתת ירושה בדימונה, הוא לא שווה לאותו אדם שיכול לתת ירושה בכפר סבא, ודברים ידועים וברורים. ומשה כחלון נשא את הדגל הזה, ואני זוכרת באחד הקמפיינים אמרתי לו, זה היה במסע שלו בצורה מאוד ברורה והוא דיבר על זה, ודקה אחרי שהסתיימה מערכת הבחירות, זה לא נכנס להסכם הקואליציוני, והוא מאוד נשא את הדגל הזה באופן אישי, ואני שאלתי אותו, אבל למה? אתה הרי כל הקמפיין דיברת על זה, למה אתה אפילו לא מנהל על זה מסע ומתן? אתה אפילו לא מנהל את זה מסע ומתן בפני הציבור, אתה לא אומר לציבור, אני רוצה את זה.
תני לי לנחש מה הוא אמר. אין לזה התכנות פוליטית.
עם נתניהו אין לי סיכוי. אין לי סיכוי עם זה עם נתניהו.
זה משהו אחר, זה אומר נתניהו נגד המס הזה בצורה נחרצת.
אגב, לא רק נתניהו, אני זוכר גם קואליציות מאוד מאוד מוזרות נגד מס ירושה, אני זוכר עוד בתקופה שטומי לפיד היה בכנסת, הוא התנגד לזה, והחרדים, שנואי נפשו, מתנגדיו, גם הם התנגדו לזה.
הליכוד שמנהל את המדינה כבר 40 שנה, שהנושא של צדק חלוקתי, שציבור הבוחרים שלו הוא מאוד גדול בעדות המזרח ובא מכל המקומות, וזה אמור להיות אצלהם ב-DNA, הם בכלל לא מוכנים לדבר על זה. כשאתם זוכרים מה שהיה מס דירה שלישית, מי הפיל את זה? הרי היה לחץ פנימי של כל עסקני הליכוד של חברי המרכז.
כנ"ל גם של מפלגת העבודה שעתרה לבגץ כנגד הסעיף הזה.
נכון. ותראו, במפלגת העבודה, הסוציאליסטים כביכול היו צריכים לדחוף את הנושא של מס ירושה, כן. אנחנו לא שומעים את זה.
נכון, אנחנו גם יודעים אגב במפלגת העבודה שהמצביעים שלהם נמצאים בשניים, שלושה, ארבעה עשירונים עליונים, מי שנשאר במצביעים האלה, ושם גם כן התנגדו לאותה הצעת חוק שניסה משה כחלון להוביל, לדעתי, למעט שלי יחימוביץ' שזרמה איתו, שאר המפלגה התנגדה לחוק הזה, ויש די קואליציה גדולה בכנסת נגד מיסי ירושה ומיסים על עשירים. למה? זו השאלה.
התשובה היא לכאורה, וזה מה ששאלתי, שרבים מאוד, או אולי אפילו כל חברי הכנסת, במידה כזו או אחרת, מקושרים, מחוברים, תלויים באנשים בעלי הון. בוא נדבר רגע על גדעון סער. הוא היה לוביסט של סוכני הביטוח. הוא ישב במשרד עורכי דין. הוא קיבל עכשיו ערבות מאלפרד אקירוב. מעניין מאוד למה, מה גרם לאלפרד אקירוב להעביר את הערבות מבני גנץ לגדעון סער. ומן הסתם גם לו יש חברים, קשרים עם בעלי הון. אנחנו יודעים משהו על, על החברויות האלה?
אז יש את הרשימה פחות או יותר של האנשים שנותנים את הערבויות, שזה הסיפור הכי גדול, כי התרומות זה לא כסף, זה כמעט אי אפשר לספק היום בתרומות כסף לקמפיין, וגדעון סער בהשוואה נניח לכחול לבן או יש עתיד, אפילו מפלגת העבודה, התחיל את הקמפיין ללא מימון מפלגות מהמדינה, והיה זקוק פה להרבה כסף. למשל, אחד האנשים שנותן לו כסף הוא רואי מי, אותו אדם שגם חבר של יאיר לפיד. זאת אומרת, אם אתם רואים את אקירוב עובר מחוסן ישראל לדרך סער, כל פעם הולך למקום שבו נדמה לו שיהיה הבן אדם הבא, אז הוא לא היחיד. התופעה שהיא מרתקת לראות את האנשים האלו עוברים מאחד לשני. יש כמה תורמים שגם ערבים שנמצאים נניח גם אצל בנט וגם אצל סער, וכן, שר מחובר לאנשי עסקים בערך, כמו שכל השר מחוברים לאנשי עסקים. אין להם שום דרך לממן קמפיין בחירות בלי כסף של אנשים, בעלי הון והשפעה. הרבה פעמים רואים אגב את הנדלניסטים בקרב התורמים, ואת האנשים של יבואני רכב. אם אתם מסתכלים על רואים למשל, והקירוב, אז הטייקונים של הנדלן, שם זה נמצא.
שאלה, בדיוק אנשים שמאוד מאוד תלויים ברגולציה, ויש להם אינטרס מיידי וברור לדעת מה קורה בשלטון, או להשפיע על החלטות של הממשלה, זאת אומרת...
וזה מחזיר אותך לשאלת מס הירושה, זאת אומרת, אתה יודע, טייקון נדלן וכולי, זה ברור, הם לא מוכנים בכלל לשמוע על זה, זה אפילו לא עולה כהצעות קמפיין.
כן. אני רוצה לדבר שנייה על נפתלי בנט, שהציג השבוע את תוכנית סינגפור שלו. זה קצת תמוה כשמסתכלים על הדברים. הרי יש סקר של קמיל פוקס שמראה שבגדול הציבור הישראלי רוצה כלכלה שהיא די סוציאל-דמוקרטית. הוא לא מעוניין בכלכלה שתהיה קפיטליסטית יותר קיצונית אפילו ממה שאנחנו מכירים עכשיו. ובכל זאת, בנט בא ושם על השולחן תוכנית כלכלית, הוא קורא לזה תוכנית סינגפור, שהיא גרסה של שמרנות רפובליקנית אמריקאית די קיצוני. למה הוא עושה את זה, ומי לדעתך משפיע עליו לקחת את ההגה לכיוון הזה?
תראה, איתן, אני הייתי אומרת, אפילו מוסיפה פה תואר נוסף לתוכנית שלו ופופוליסטית, כי באמת, לבוא חודש לפני בחירות ולהגיד אני מוריד מיסים ב-15%, מה יותר פופוליסטי מזה? מה יותר יכול למצוא חן בעיני הציבור כשאתה אומר לו, כן, אני אוריד מיסים, ומאיפה תשלים בדיוק את ההכנסה שתאבד למדינה מאותה הורדת מיסים? אז הוא לא אומר, אני אקצץ בהוצאות נפשל, אלא הוא אומר, אני אקפיא את ה... אני לא אציא יותר כסף, לא אגדיל את המגזר הציבורי. וזה באמת, אני חושבת, ציא הפופוליזם, גם הרצון הזה להוריד את המיסים בפת אחת, בקפיצה מיידית, בלי לעשות שום דבר מדורג, זה נראה לי לא רציני.
אבל זה דבר שמזכיר את תוכנית ריגן, את תוכנית טראמפ, רפובליקנים שבאים ואומרים אנחנו נוריד מיסים בבת אחת, ולמעשה הרבה פעמים הם מורידים מיסים על בעלי ההון ועל הכנסות הגבוהות, כי הם לא יכולים להוריד מיסים לכולם.
בדיוק.
מישהו צריך להמשיך לשלם, וזה תמיד מעמד הביניים.
ולא צריך ללכת לריגן, אפשר ללכת אחורה לשלוש שנים לטראמפ, הוא הוריד את המיסים, ומה קרה? האם באמת כתוצאה מזה הוא הצליח להביא לאיזושהי תמיכה? אנחנו מדברים אפילו לפני הקורונה, כי הרי מה ההנחה היא? אני אוריד מיסים, אני אכניס שון לגלגלים של הכלכלה, ואנשים יעשו יותר עסקים והעסק יפרח. אבל אם אתה מסתכל על טראמפ, לפני הקורונה אני מדגישה, זה לא פרה. אז התזות האלו הם באמת בעיקר, בעיניי לפחות, הן פופוליסטיות והסתכלות חד-ממדית על הדרך הזאת שבאה, ולגבי מי הוא מחובר. אז תראה, את הילד שקד, אנחנו ראינו בעבר, כותבת את הגישות השמרניות
המסילות או למשילות.
בדיוק, במגזין שקראו לו השילוח, מחובר
איכשהו תזות של מכון קהלת.
בדיוק, יש אשכול ארגונים כזה של השילוח, קהלת, קרן תקווה, שבעצם נמצאת הרבה פעמים מאחורי המימון, גם של השילוח וגם של קהלת, וקרן תקווה, אפילו מחוברת למפלגה הרפובליקנית האמריקנית באיזשהו אופן, אותם האנשים, אותם אותם מכוני המחקר השמרנים, הובר וכולי. אז שם הרעיונות האלו מגיעים, וזו תקופה שבה דווקא הממשלות מחליטות את היד עמוק לתוך הכיס של המגזר הציבורי ומציעות כסף על הציבור,
אבל
בכיוון בדיוק הפוך מאותן הגישות
השמרניות. בדיוק, אז קודם כל, אז כולם, גם המנהיגים הכי ימניים, מאמצים גישות מאוד סוציאליסטיות, כי זה משבר, כי זה אירוע באמת יוצא דופן. אצלנו על אחת כמה וכמה, משום שהסיטואציה הפוליטית היא כזו שנתניהו מבין איפה נמצאים המצביעים שלו ומי הנפגעים הגדולים של המשבר. אחרי הבחירות, רק אם תהיה ממשלה יציבה, אנחנו נוכל לראות איזה אידיאולוגיה כלכלית שלטת כאן. טל שניידר, תודה רבה.
תודה טל.
תודה סמי, תודה איתן, יום טוב.
גם לך.
ביי ביי. אז עד כאן האינטרסנטים ליום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה סמי.
תודה רבה גם למאיה בניסן וליונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. להתראות.